טוב, אנחנו מתקדמים בגמרא במ' עמוד א'. הגמרא אומרת כך: אמר רבי אבאו, מראה שווה אמינא לו. סליחה, ואמר רבי אבאו, מראה שווה אמינא אין ותנא אנא. אני מניח שמוכרת לכם הגמרא בסוף סוטה על השורה האחרונה בגמרא, מכירים אותה? משנה אומרת שמשמת רבי בטלו הענבים, אז זה מביאה הגמרא, זו שורה האחרונה במסכת. אמר לרב יוסף לתנא, לא תתנה ענבה דאיכא אנא. הרבה נאמר על המשפט הזה, כן? יש שאמרו שאנא זה שם של בן אדם. הדבר היותר פשוט הוא שענבה אין הכוונה שאתה לא מודע לתכונות שלך, כן? והענבה זה לא שאתה חושב שאתה אפר ואפר. הם מספרים את הענב אחד מפורסם שבא מישהו ככה להתרשם מהענבה שלו, והוא תרצו הבית כמה ימים לפני שהוא עזב, אז הוא המערך נפרד ממנו ושאל אותו, אם שמת לב כמה אני ענב? כלומר, הגבול בין ענבה וגאווה זה נושא נכבד שבו לא נפרוס את כולם. אני רק יכול להגיד שהענבה שמובילה לשפלות רוח, שמובילה לחידלון ולחוסר עשייה, ואדם לא מאמין בכוחות שלו, זאת לא ענבה. ואדם שמכיר בכוחות שלו, אבל זה מדרבן אותו לקחת אחריות, זה מדרבן אותו לפעול, זה מדרבן אותו להוציא דברים לפועל, הוא לא גבתן, הוא אדם ש... מכיר את הייעוד שלו, והוא יודע שזה מחייב אותו לפעול למען קיום הייעוד שלו. וכן המודעות לענבה היא לא בכך גאווה. בכל מקרה, זאת אומרת הגמרא ככה, כן? מראי שווה אמינא אין ותנא אנא. כיוון דחזינא ליה לרבי אבא דמין עכו, דאמר יהיו חד תמא, ואמר המורה חד תמא ולא קפיד. כלומר, פה הגמרא מתחילה להיכנס לתחום שפחות אוהבים לדבר עליו, אבל זו גמרא מאוד כנה, וזה נמצא. מה לעשות, כן? והגמרא מדברת עליו בכנות, שבית המדרש כולל בתוכו לא רק טהרה ולא רק הכל לשם שמיים, בית מדרש הוא גם כולל בתוכו קינה, כולל בתוכו יצרים, הוא כולל בתוכו גם משרות, הוא כולל בתוכו גם כבוד, הוא כולל בתוכו גם שידוכים ועוד כל מיני דברים למיניהם, וכמה אתה לומד טוב, כמה אתה מרשים, כמה אתה חכם. זה מתח גדול של כמה בתי מדרש. ביטא את זה שבצורה הכי קינה והכי חדה רבי נחוניה בן הקנה בתפילה שלו, כשהוא הולך להיכנס לבית מדרש, זה מתואר ממש כמקום מסוכן, ממש ככה. קודם כל זה כאילו נוסח התפילה, הרי הוא לא רק מפחד להגיד דברים שהם יהיו טעות, אלא ממה הוא מפחד? יספחו בחבריי, ושחבריי איתו ואני אשמח בהם. וכל הסגנון הוא שפה שמדברת על כך שבית מדרש אפשר לבוא בו לידי מכשול, והוא מקום, בעיקר הוא מדבר על הקינה, על השמחה, על העת של החבר, שאני יותר חכם ממנו. ואני חושב שרואים את זה גם מכך, מתבוננים בספרות התנאים, איזה עוד תפילות יש לפני כניסה למקום, שבכניסה או ביציאה, זה כולם מקומות מסוכנים. זה להקיס דם, שנחשב מסוכן. זה בית המרחץ שהיה נחשב מסוכן משני היבטים, גם אפשר להחליק, חם וכולי, וגם זה מקום שגוי ממש, כאילו, וגם הנכנס לקרח. הקרח, לפחות בברכות, בפרק שי, זה מקום מסוכן. זה מקום שיש בו פיתויים, יש בו משטרה, זה לא לנסוע בכביש השומם שאני נוסע בו משקף לצומת שוקת, שאני בערך המכונית היחידה בכביש. זה כל הזמן מכמונות מהירות, זה נהגים עצבניים, ובית המדרש הוא בנוי על המתכונת הזאת. וכאן הוא מתאר מערכת יחסים בין, אפשר להגיד, בשון החב"ד, גם הגריד היה כזה, בין הראש השיעי לבין החויזר שלו. כן, כלומר, יש פה את הרב שאומר שיעור, ויש פה את האמורה. כן, מה תפקיד האמורה שלו? זה הרמקול שלו? ותראו מה היה קורה, היה רמקול מקולקל. כלומר, היא הוא אמר חד טעמה, ומה היה עושה האמורה שלו? הוא אומר לכולם משהו אחר, ולא קפית. כלומר, הוא נטרל לגמרי את הממד של הקינה האישית. זו הענווה האמיתית, היכולת לשים הצידה. והוא ממשיך והוא אומר, ומה אם ותנותי דרבי אבאו, שחשב על עצמו שהוא ענב, דאמרה לי דוויתו דאמורי דרבי אבאו לדוויתו דרבי אבאו. זה לא נעים, אבל הגמרא משתמשת כאן בטכניקה מוכרת, שהקינה יוצא דרך בנות הזוג, כן? כלומר, הקינה הייתה מחוץ לבית המדרש, בין אנשים, ותראו את הדיבור. הדידה לא צריך ללדידך. כלומר, הבעלי יכול לבד להגיד את השיעור, מה הוא צריך אותך? והי דגחין וזקי פעלי. יש פה תיאור שאומרך הרב היה גוחן עליו. יקר הבעל מהו דוד לא. מה קרה? אז לדוויתו, ואמרי לה לרבי אבאו. אמר לה, ומי נפקה לך מינה? מיני ומיני התקל הסילה. ופה בעצם נמצא התבנית הגדולה, בעצם מה שהגמרא אומרת, מה שצריך הוא לא לעבוד למען הכבוד, לעבוד למען הקדוש ברוך הוא. למען התורה, זה מה שצריך להדריך את האנשים. לא מי חידש, אלא התקל הסילה. והגמרא ממשיכה, ותור רבי אבאו, אינו רבנן עלי לממנאי ברשע. רצו לבנות אותו להיות ראש הישיבה. כיוון דחזי על רבי אבא דמין אקו דנפיש אלי בעלי חובות, אמר לו עיקר אבא. גמרא פשוט מדהימה. רוצים למנות רב אחד להיות ראש ישיבה, ומה הוא שם להם? ראש ישיבה זה מזכורת. יש לו חבר במצוקה כלכלית, אז מה הוא החליט? טוב שהוא יקבל את המשרה כדי שיקבל את המזכורת. אז מה הוא עשה? הלך ואמר להם שעדיף מה? עדיף למנות את חברו. ופה אני אומר, מה שפוגשים זה הרבה יותר מדהים מקודם. קודם העניין היה לא הכבוד ביני לבינך, אלא התורה. אבל כאן לא ברור מהסיפור, האם חוץ מהחובות, האם הוא גם מתאים יותר לתפקיד? כלומר, האם בגלל העניין הזה של הג'וב הזה של החובות, הוא גם דאג לכך שזה יהיה לטובת הישיבה, לטובת התלמידים? מה המרחב שאתה רואה? זה לא מאוד ברור מהסיפור. אבל יש פה ויתור על תפקיד, זה הירואי, אני יכול להגיד, מי שיצא בתחום של ההוראה היום, זה הירואי לוותר על משרה, נכון? ממש, כאילו... בכל מקצוע, זה פשוט, זה מעורר התפעלות אמיתית, כאילו, הבן אדם יכול להיות ראש ישיבה, את לא יודע, והוא חשב על החבר שלו, אבל מה שלא, לי לא ברור בסיפור, האם אותו חכם, כן, רבי אבא מינאקו, הוא היה למדן, הוא ידע לדבר טוב, הוא ידע לסכנש עם התלמידים, היה לו איזה שהוא כישרון אדמיניסטרטיבי, הוא יגיד ככה, אם היהודים חובות, אני מפקפק קצת בכישרון אדמיניסטרטיבי שלו, לא יודע, כן? מה אתה אומר, מה ישן?
מה שאתה אומר,
ריבאו היה עשיר. ריבאו היה עשיר.
זה
היה בית אריסטוקרטי. זאת אומרת, היכולת שלו לוותר אוקיי, מקבל. זה לא מאוד ברור פה, כאילו, בכל זאת, זה סיפור מדהים, איך אדם מוותר לחברו על משרה נחשקת. גם אם הוא לא צריך את הכסף, אבל הרי הגמרא כבר לפני כן אמרה, זה לא רק כסף, זה כבוד, זה עוד הרבה דברים. זה לא רק כבוד, אולי גם אתה טוב להגיד שיעור, לא ברור לי פה, האם רבי אבאו, שהוא ויתר על המשרה, האם היה לו שיעור, רק שהוא לא היה עם המשרה, כן? מה? כאילו מי קיבל מפטריונה, מי קיבל שליש, מי קיבל מילה? כל הדברים האלה שהולכים עם הדברים, זה לא ברור. מה שכן, הגמרא אומרת, הוא ויתר. ומה ממשיכה? רבי אבאו ורבי חייא בר אבא איקלו להו אתרא. רבי אבאו דרש באגדתא, רבי חייא בר אבא דרש בשמתא. שאפקו כולי עלמא לרבי חייא בר אבא ואזו לגבי דרבי אבאו. איני לא צרה במה שאני הולך להגיד, אבל ימי עיון בתנ"ך מביאים 3,500 אנשים, תעשו ימי עיון בגמרא פחות. בסדר? אתם יודעים למה הרצוג לא עושים עיון בגמרא? כי הם חושבים שאף אחד לא יבוא. אני יודע, זה מידיעה ראשונה. כן? כאילו כשהייתי שם, עבדתי שם, דיברו, אמרו נעשה, אמרו מי יבוא, כן? איני לא צרה ב-3,500 לומדי התנ"ך, תלכו, זה, 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 זה מקסים שם, אבל זה מה שלמד פה רבי חייא בר אבא, כן? אגדה, זה מושך את הלב, זה הנה אמונה, זה ישמע טוב, אתה מדבר איתם, נושים נזיקים. אני אגיד ככה, אני עכשיו במלחמה עם הרמי בישיבה, שכנע אותם ללמוד פרקים יסודיים בשעס, צריך דברים יותר שדברים על הלב. זה, אני לא אגיד שזה אגדת, אבל זה קרוב לזה, כן? ומה קרה לרבי? מה קרה לו? חלש דייטי, חלש דייטי. אמר לי, אמשול לך משל למה הדבר דומה. שני בני אדם, אחד מוכר אבנים טובות ואחד מוכר מיני סדקית. על מי קופצים? לא על זה שמוכר מיני סדקית? כן, הוא להפיס את דעתו, הוא ניסה להגיד לו, כמות הנרשמים ללימוד גמרא ועיון, הוא בגלל שזה אבנים טובות. בחנות תכשיטים יש פחות תור מאשר בחנות של החלב, כן? שם? וזה בגלל זה, כשאני יכול לספר לכם קצת, המאבקים האלה בין אגדה לשמועות, להלכה, זה לא הגמרא היחידה שמדברת עליו. כך למשל יש גמרא מאוד יפה בבא קמא, דף סמך, אני מניח שהיא מוכרת. שם הגמרא מתארת מלחמה בתוך הישיבה על מה ללמוד. הגמרא אומרת כך, זה בסמך עמוד, זה בסמך עמוד בית. אומרת הגמרא, יתיב רב עמי ורב אסי קמי דבר יצחק נפחה. מר אמר לי, להם אמר שמטת, ומר אמר להם אמר אגדת. ולא שני רבנים שעושים אחד יד השני, ופה יש תור ענק ופה תור קצר, אלא הם רבים, מה נלמד בחבורה? מה קרה? פתח למימר אגדת, אז השני הפריע לו, לא שוויק מר. פתח למימר שמטת, לא שוויק מר. אמר להם, אני שואל לכם משל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה ואחת זקנה, והוא נראה כמוני באמצע, כן? ילדה מלקטת לו לבנות של הבעל צעיר, זקנה מלקטת לו שחורות, שלא יגידו שיש לה איזה בעל קצוציק נמצא כרח מכאן או מכאן. אמר לי אחי, אם הלכו מילתא דשוויה לתרוויחו. וזה בעיניי באמת האידיאל, איזה סוד הוא לומד? לשלב הלכה והאגדה. זה לא סוד פשוט, אבל שההלכה לא תהיה יבשה, שההלכה לא תהיה, ושאדם שלומד הלכה יראה בזה מעיין מים חיים שיש בתוכו תובנות על החיים, על ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. לדעת שהתורה מדברת דרך שפה של הלכות, דרך המושגים ההלכתיים, אבל היא מדברת על האושיות של החיים. וזה הסוד של החיבור של הלכה והאגדה. כל כזה, זה מתחים ישנים. אני יכול לספר לכם שבתקופת הגאונים נכתב חיבור שהיה מאוד נפוץ בגניזה, שהקטע הזה, חלקים ממנו הגיעו לתנחום הנוח, וזה חיבור ששמו פרקוי בן בבוי, שחיבר אותו אדם שזה היה שמו, זה שם בפרסית כנראה. הוא מתאר את עצמו כתלמיד תלמידו של רב יהודאי גאון. רב יהודאי נפטר ב-764 לפי המתואר באיגרת רב שרירא, מה שממקם את פרקוי בסוף מאה שמינית, כאילו תלמיד של תלמידו. ופרקוי כתב הזה, זה כתב פולמוס שפונה ליהודים בצפון אפריקה להיות נאמנים להלכה התורה שלדעתו נמצאת בישיבות בבל ולא בישיבות ארץ ישראל. והוא באותו כתב פורס בצורה מאוד בהירה את תפיסת העולם של גאוני בבל, שצריך לזכור כדי להבין אותה, שהתורה שבעל פה זה הייתה עדיין על פה, הוא לא הייתה כתובה בספרים. היום נשאל איפה מוסרים את התורה שבעל פה, התשובה היא בכל מקום שיהודי פותח גמרא, הוא נמצא במסירה שלה. הגאונים דגלו בתפיסה שהתורה שבעל פה נמסרת במקום מסוים, כי היא דורשת תנאים מסוימים, וזה דווקא אצלם. עד כדי כך הדברים מגיעים שבאחד מהאגרות של רב שרירא גאון, הוא אומר, הגמרא בברכות אומרת שמיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו על דל אדמות של הלכה, אני יודע איפה הדל אדמות האלה נמצאות, פה השולחן כתיבה שלי, כותב את זה במפורש. כאילו הישיבה שלנו זה הדל אדמות. אתה חושב שבכל מקום בעולם יש שכינה? אצלי, כי אצלי מוסרים אותה נכון. ובפתיחה של האיגרת, של האיגרת הזאת, פרקוי נכנס לקושי למסור את תורה שבעל פה, כך שמסירה תורה שבעל, הוא מדבר על כך שמה שתורה שהפרשה הראשונה של שמה היא כנגד תורה שבכתב, והפרשה השנייה של שמה היא כנגד תורה שבעל פה. והתורה שבעל פה צריך יותר להתאמץ כדי לשמור אותה, ויש לה ברית, והקדוש ברוך הוא אוהב יותר את כל עמדי התורה שבעל פה לעומת התורה שבכתב, שזה קל וכו', ממש, זה קטע ענק. זה לא האגדה מול שמדת, אבל זה קרוב לשם. בכל מקרה, הגמרא מתארת כאילו איך הוא מנחם אותו, ואז היא אומרת את הדבר הבא: כל יום אף המלאבי רבי חייא בר אבא לרבי אבאו עד אושפיזה עם מישהו מיקר עד אבי קיסר, מה שמשה אמר קודם בעצם, כן? רבי אבאו הוא אדם חשוב, אז הוא היה מלווה אותו חזרה לביתו. ההוא יומה זה התהפך. רבי אבאו ראה כמה חלשה דעתו של רבי חייא בר אבא, אלוי רבי אבא, רבי אבאו לרבי חייא בר אבא עד אושפיזה, ואפילו אחי לא הייתו תבדעתי. זה לא עזר. הוא הלך הביתה, שאומרים היום, מבואס. כן, הוא ראה את כל המגרש חנייה הגדול שם, ואת כל האנשים שבאים, והוא הרגיש את העלבון של התורה שבעל פה, כאילו, של השמטתה, של ההלכה, שזה לא נמכר, שזה לא שכיר, וכל מה שאמרו לו, שהוא מיני אבנים טובות ומרגליות, לא נחה דעתו. אחד מהדברים שאני מאוד אוהב בסיפורי חז"ל, שאין להם happy end תמיד. זה לא תמיד מצליח, כן? והנה דוגמה טובה מאוד לזה. לא הייתו תבדייתה. הוא היה מתוסכל, הוא היה מוחזר. אני יכול להגיד לכם שאחד מהדברים שאני רואה על אבא שלי במשך שנים, שהוא ראש ישיבה, שהוא יש לו הרבה סיפוק במה שהוא עושה, והוא גם יש לו המון המון תסכולים. אחד מהתפקידים של אמא שלי זה להעיר לו את הצדדים הטובים, אבל זה קשה, באמת זה קשה, כן? אוקיי, ממשיכה הגמרא. בזמן ששליח ציבור אומר מודים העם מה הם אומרים. זה כמובן לוקח אותנו חזרה למה שלמדנו בשבוע שעבר. בזמן שהכהנים מברכים את העם מה הם אומרים. לא בעצם אנחנו רואים כאן, מבחינת המבנה. זה דורש התבוננות. שברכת כהנים, הכהנים מברכים, העם אומרים, ומודים השליח ציבור אומר, והעם גם אומרים. שאם אנחנו זוכרים שהם סמוכים אחד לשני, אנחנו רואים פה איזה מבנה אחיד לברכת הודעה ולברכת כהנים. כן, ואם אנחנו מנסים להבין מה השורש של העם הזה שמדבר, שלמדנו ברכת כהנים, דיברנו על כך שמברכים את העם וזה מחייב את העם להגיב, ומודים לכאורה קשה לומר את זה. כלומר, יש פה תפיסה שצריך לנסות לרדת לשורשה, שכשהשץ אומר ברכת מודים, אז העם גם הם אומרים משהו. אבל הייתי מציע, זה לא כתגובה למה שהשץ אומר, אלא כביכול כל חזרת השץ, השץ מדבר, ובמודים מה העם צריכים לעשות? להצטרף אליו. שזה נוגע לנקודה הלכתית שסבי הייתה לו איזושהי הנהגה, אני חייב להגיד שאף פעם לא הבנתי אותה, ואני גם לא עושה אותה בעצמי. הוא מאוד הוטרד מכך שהייתה לו תפיסה שחייבים להקשיב לחזרת השץ, מראש ועד סוף. אז אם בזמן שהשץ אומר מודים, העם אומרים משהו, לא מקשיבים לו, אז הם מפסידים חלק מחזרת השץ. ולכן הוא הנהיג גם את כנסת שלו, את ההנהגה הבאה, שהשץ אומר מודים, הוא קורא, אנחנו לך, ואז הוא מפסיק. והעם אומרים, עד סוף, מודים דרבנן, ורק כשהם גומרים, אז השץ אומר, שאתה הוא השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, כמו השץ אומר. ובאיזשהו מקום, זה ברור שבתפיסה שלו, הוא ראה פה איזו התנגשות בין הרצון שחזרת השץ תיאמר כולה על ידי החזן, לבין ההשתתפות של הקהל שנראתה לו כמתנגשת איתה. כן, למי ש... אני מקווה זה לא יפריע לכם, הוא גם התנגד לשירה בתפילה, וכל מה שמקובל היום בבית הכנסת אצלנו, שהקהל שר חלקים מחזרת השעת, וזה, זה אצלו לא היה שום דבר מזה. השעת צריך להגיד, בבית הכנסת שלו למשל, הקהל לא שר מגן אבות. אז זוכרת את זה מהתולמה? שם זה החסידים, שם הם שרו. במאמן אלי זה עשו כמו שהוא רצה. של החזן, מה אתם שרים את זה, כן? לא לדבר על מה שהתקבל במקומותינו, שאפשר לשיר שים שלום ועוד כמה דברים, כן? כאילו, חזרת השעה, זה הדקדקנות הליטאית. ואני, כשאני חושב על ההנהגה הזאת, היא נראית לי מאוד מוזרה, ולא רק, לא רק רוב מי ש... לא רוב, כל מי שהיום שומע חזרת השעת כבר התפלל תפילה בלחש. מה כך הפריע לו? שאני חש שיש פה איזושהי אי הבנה של מה הגמרא כאן רוצה להגיד. מה שהגמרא רוצה הוא שותפות של הקהל יחד עם החזן באמירת מודים. אני אגיד בשפה שדיברנו בשבוע שעבר, כשלמדנו יותר קל לי להמשתמי, מדובר פה באמת בניסיון של הרמוניה שהשץ אומר, והעם באמת יחד איתו הוא מצטרף לתנועת ההודעה, וגם העם מודה. ולבוא ולהגיד, זה מפריע, וכאילו אני מרגיש, זה לא קולט את הנקודה. הנקודה היא שתהיה פה הודעה עם טקסטים שונים, שאותם גם מה שצריך לעשות, אני מציע, הוא להקשיב למה הם אומרים. כן, בבקשה.
אני חשבתי שאולי כאילו בקטע שהקהל לא אומר שום דבר, אז זה הגיוני שאתה יוצא, כאילו אפשר להגיד שאתה יוצא ידי חובתך על זה שאתה מקשיב למשליח ציבור, אבל אם אתה אומר משהו, כאילו אתה לא צריך את הקטע של השליח ציבור באותו מקום, כאילו זה לא מתנגש, זה לא דווקא מתנגש.
כן.
כאילו, או שאתה כאילו מקשיב ועל ידי כך אתה כאילו כמו בברכה, אם אתה אומר, אם אתה מקשיב, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה שמישהו אחר יברך בשבילך, אתה צריך להקשיב. אז כאילו, בזמן שאתה כאילו מקשיב, אתה צריך להקשיב, אי אפשר לעשות משהו אחר. אבל אם אתה רוצה לברך בעצמך, אתה לא חייב, כאילו, זה לא מתנגש, כאילו, זה... אז זה שאומרים משהו אחר, כאילו, באותו מתכון, כאילו, במתכונת של הודעה, זאת אומרת שאתה לא צריך את המודים של ה... אולי אתה לא צריך
ללמוד
משל
השליח
ציבור, זה לא
כאילו, משהו... כן, אני חושב שאנחנו חייבים לחתור להבין למה מכל קטעי חזרת השעת דווקא במודים פתאום אומרים שכולם אומרים יחד איתו, כן? זה דורש הסבר. אני חושב שכדאי פשוט לקרוא מה המודים שהמוראים מציעים אותו, כי אתם תראו שבחלק מה שכל כך יפריע להגרידו שהמודים שלנו כל כך ארוך וכל כך רב תכנים, הוא נראה כמודים אלטרנטיבי, ואתה לא כל כך מבין לשמה. אבל אם נתבונן לרגע, אנחנו נוכל לראות בצורה ברורה שהתוכן הראשוני והיסודי הוא קצר יותר, הוא לא מתחרה בכלל במודים של החזן, ועדיין גם לגבי התוכן הזה, מה נהיה חייבים לשאול? בואו נעשה את זה מיד לשמה. ובואו נראה מה מוצע כאן. בזמן ששליח ציבור אומר מודים העם מה הם אומרים, אמר רב, מודים אנחנו לך השם אלוקינו על שאנחנו מודים לך. שזה, אתם צוחקים, אז זה מקסים. כלומר, על מה מודים? על זה שאפשר להודות. או בלשון אחרת, מי באמת מודה? השץ מודה. על מה הקהל מודה? על זה שיש לנו את היכולת להודות, כן? שזה פילי פלויים, הדבר הזה. בעצם, אין פה שום תחרות. כמעט הייתי אומר, כמעט מה שהגריד הציע, כמעט כתוב פה. זה לא מתחרה עם השץ. השעת צבא עמודים אנחנו לך, כולם אמרו, תודה שאפשר להגיד לך תודה, ומי אמר את התודה? הוא אומר את כל חזרת השעת, גם את התודה הוא אמר. וזה ממשיך בוודאות בהסברים הבאים, כי יש פה שבלונה שחוזרת באופן ברור בכולם. שמואל אמר, אלוהי כל בשר, שאנחנו מודים לך. ואם אני מבין נכון, לדעת שמואל צריך להגיד, מודים אנחנו לך, אלוהי כל בשר, שאנחנו מודים לך. אני לא חושב ששמואל רק אמר, אלוהי כל בשר. וכלומר, האלוקי כל בשר שלו מחליף את השם אלוקינו של רב. אבל זה בסיסית אותה מתכונת. כלומר, גם לפי שמואל, המנטרה היא מודים על שאנו מודים. אם נשאל מה ההבדל בין רב ושמואל, אז ההבדל הוא מאוד פשוט. שרב מדבר על הקדוש ברוך הוא כאלוקי ישראל, השם אלוקינו, זה שם הוויה ואלוקינו, ושמואל מדבר אלוקי העולם. זה קצת דומה להבדלים שקיימים היום בנוסח בברכת שומע תפילה, בין שומע תפילת עמך ישראל ברחמים לבין שומע תפילת כל פה. כלומר, האם אנחנו מדגישים את הממד הפרטיקולרי או הממד האוניברסלי? אני מניח שלפי רב היה צריך להדגיש את הממד הפרטיקולרי, כי יש משהו אינטימי ביכולת להודות. ושמואל כנראה אני רוצה להוציא את זה למרחב, אבל מבחינה בסיסית, מעבר למחלוקת הזאת, באופן בסיסי, המודים דרבנן מתחיל בגמרא באופן ברור, שזה לא המודים אלטרנטיבי, אלא זה להודות על זה שאפשר להודות. וגם זה פלא גדול, תראו את זה ברש"י. רש"י אומר, עד שאנו מודים לך, עד שנתת בליבנו להיות דבוקים בך ומודים לך. כי היכולת להודות היא יכולת שלא מובנת מאליה. וגם ההמשך זה ממשיך ככה. רבי סימאי אומר, יוצרנו יוצר בראשית, עד שאנו מודים לך. ואם אני מבין נכון את רבי סימאי, גם פה, זה מודים אנחנו לך, עד שאנחנו מודים לך. אבל את מה הוא בעצם עשה ביוצרין יוצר בראשית באיזשהו מקום? אבל אני חושב שהוא קצת חיבר את רב שמואל במובן מסוים, כי יוצרינו יוצר בראשית, כלומר יש פה הדגשה על, הייתי אומר, על כפל מערכות היחסים בין הקדוש ברוך הוא.
זה יותר אוניברסלי,
נכון,
זה קוסמי,
לא רק האנשים,
לא רק כל בשר, אלא כל העולם כולו. מצוין. כן, נהר די אמרי. ופה הייתי אומר שנהר די כבר אולי קצת שוברים. משמיד רבי סימאי, ברכות והודעות לשמך הגדול, על שחייתנו וקיימתנו, על שאנו מודים לך. אז פה הנוסח כבר טיפה יותר ארוך, ואם בכל זאת נקשיב לו, ההודעה ביסודו של דבר היא, יש ברכות והודעות לשמך הגדול, על מה אני מודה לך? על זה שאנחנו יכולים יכולים להודות לך עם איזה שחיינו כזה, איזה שחיינו כזה, כן, שחייתנו להודות לך. רבך בר יעקב מסיים בהכי, כן, תחיינו, תחוננו, קבצנו ותאסוף גלויותינו לחצרות קודשך, לשמור חוקיך ולעשות רצונך ולבב שלם, עד שאנו מודים לך. זה פה הוא בעצם, הוא עושה את התפנית שיש פה, מה?
בקשה.
בקשה, זה כאילו אנחנו אומרים את העיר עוצמן שמנה בית המקדש יחיו תורתך, אז הוא אומר את זה פה במודים. ואצלו יש תפנית מסוימת, שהתפנית הגדולה קוראת ברב פאפה, בואו קצת נדבר עליו. רב פאפה הוא דור חמישי של המוראים, אמר רב פאפה, ילקח נמרינו לכולו. כן, שרוקי ואיגר פה שם לנו איזה כוכבית קטנה, גיליון השס, כן, זה שבת דווחה, הפכו לי דף סמכי. אני יכול לומר לכם בצורה פשוטה, היום יש פרויקט השוט שמרחיב את מה שרבקי ואיגר אומר, למרינו להתערבה הוא נמצא בשס במספר מקומות, הוא בכולם זה רב פאפה. ואם תחפשו אחרי תבדקו אותי פרויקט השוט בברכות דף י' ובברכות התורה, תראו שזה לא רב פאפה בכתבי היד שם כתוב רב פאפה, אבל זה רב פאפה בכל המקומות. זה סוג של נטייה שהיא באה והיא אומרת, כל אחד אמר איזושהי אמירה שיש בה משהו, בוא נרחיב, בוא נגיד, כן, את כולם. למיתו של דבר, אבל הנטייה הזאת לפעמים יש לה מחירים מסוימים. כי ברגע שאתה אומר את כולם, אז אתה יוצר כפלויות, אתה לפעמים לוקח עמדות שבמקור חלקו אחד על השני, ואתה מצרף אותם, אתה יוצר סוג של שטנז. במקרה שלנו זה מאוד מאוד ברור מה קרה למודים דרבנן בין ההצעות הראשוניות של המוראים עד המודים דרבנן שלנו שהוא רב פאפה. משפט קצר שאומר תודה על הזכות להודות, זה הפך להיות מודים אלטרנטיבי, וזה מה שבעצם הביא למה שהטריד את רבינו, את הגריד, כאילו למה אם יגידו מודים אחר, כאילו אני לא אומרים שום דבר אחר, כן? כלומר, משהו פה לא מובן, אבל ברור בגמרא שבמקור זה היה הודעה על הזכות להודות. מה שבעיקר צריך לברר זה למה דווקא פה צריך להודות על הזכות להודות, כן? ופה אני חושב שההזכרה של הרצון היא לא הייתה סתם. זה לקחת בחשבון, ועסקנו בזה, שבמודים איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בעצם בסוף 18. הזכרנו פה כבר פעם את הרעיון של אחי, שזה בעצם סוף 18, זה ברכת מודים. ואנחנו בעצם במודים נמצאים בסוג, הייתי אומר, מסוים של פרידה. ודיברנו הרבה על היפוך הכיוונים בברכת כהנים, זה גם קיים כבר במודים, כי אנחנו כל הזמן מבקשים, 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 ובמודים אנחנו יוצרים תנועה נפשית שונה. אנחנו אומרים תודה על, על, על מה שקיבלנו. ואחד מהכללים הגדולים שקיימים בתודה זה שצריך להגיד תודה בעצמך. יש ירושלמי בברכות שאין שומע כעונה בברכת המזון, כי מי שאכל צריך לברך. ובלשון מאוד פשוטה, בהודעות לא שייך, לא שייך, הייתי אומר, שומע כעונה, אבל לא, הייתי כמעט אומר, לא שאתה צריך להגיד כל הטקסט, אתה צריך להיות שותף לתחושה הזאת שזה נגע לכולנו. כלומר, 18, נגיד בצורה הבאה, אפשר לעמוד ולקרוא את כל העיתוני שבת, כן? כלומר, עד כמה אתה באמת בתוך זה? אז האמן הוא דבר חשוב. שאתה מקשיב, שאתה... ויש מקום, עמודים, הוא בסיום 18, אומרים עמודים קולקטיבי, כלומר, יוצרים גם בסוף שותפות של כולם, דווקא בתחום ההודעה, והייתי אומר שהמסר כאן הוא מסר שדעתי הוא מכיל בתוכו את היסוד של כל התפילה, כפי שאני לפחות חווה ומרגיש אותו, שבעצם בתפילה זה לא כספומט, ולא הרמות שרובה בקשה, כן? לא שאנחנו רוצים כל מיני דברים, אז אנחנו כל הזמן מבקשים, אלא ביסודו של דבר התפילה זה הזכות לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו. ואני מרגיש הרבה שזה שמדברים איתו על ענייני הכספומט, כי זה מאוד מזכיר לי, כולכם, רובכם, אני חושב, ילדים מתבגרים בבית. רוב השיחות של המתבגרים שלנו יצאו למפתחות של המכונית וכסף, נכון? אצל הרבה מהם, כן? אולי יש פה כאלה שדברים איתם, אבל זה בדרך כלל ככה, כן? ובדרך כלל כשילד פונה להורי שלו ומבקש את המפתחות של האוטו, הייתי אומר, נכון שהוא רוצה את האוטו, אבל הוא בעצם אומר בזה את אבא שלי. כי למה שתיתן לי את האוטו? כשאני מדבר על זה עם תלמידים בישיבה, אני תמיד שואל, אתם מבקשים אוטו מדודים? לא. סבא וסבתא גם רובם לא. כן? רק מההורים מבקשים אוטו, כן? ובאיזשהו מקום, האינטימיות של היחסים היא באה לידי ביטוי בזה שהוא דואג לנו, הוא אוהב אותנו, הוא מנהל את העולם, הוא משגיח עליו, הוא נותן את הצרכים שלנו, ואנחנו מדברים איתו, הייתי אומר, כמו הילדים המתבגרים שלנו, ולא לאו דווקא מדברים בתפילה שרפי מעלה. כלומר, זה בא מה... מה?
אוי.
אוי. לפחות יותר מה שאומרים. וכמעט הייתי אומר שבסוף התפילה, שהם יכולים להגיד, אנחנו מודים לך, זה שמודים לך, אנחנו כביכול אומרים את זה מפורש. כלומר, אחרי כל הבקשות, וכל האוי, וכל הרצה, והשמה הקוראה, בסוף של דבר אומרים, האמת פשוט היה טוב שאפשר לדבר איתך. כאילו... והרבה פעמים המתבגרים זה ככה יוצא בסוף. גם כשאומרים להם לא, כן, אתה רוצה להעביר, לא צריך להגיד כן כל הזמן כדי שהם... ופעמים גם שאתה אומר לא זה מאהבה, ובדרך כלל כשיש יוצאים הבית לפחות, צריך להגיד לא, בסוף מדברים יותר, כן? וזה כמעט מה שאומרים פה. מודים אנחנו לך על שאנחנו מודים לך, כן? כלומר, אני מודה לך על זה שאני יכול, שיש לי קשר איתך, שאני יכול לדבר איתך, שאני יכול להגיד לך תודה, כלומר, ש... על האהבה אומרים תודה, כן? זה מה שכמו בסוף התפילה היהודי אומר, אשראי שאני יכול לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו. ואני ככה מרגיש הרבה בתפילה, אני יודע שהיום זה באופנה להגיד כמה קשה להתפלל וכמה תפילות קבע זה מעצבן, ואני יכול להגיד לכם שלא היו אומרים לי תדבר איתו על מה שאתה רוצה, אני לא הייתי מתפלל יותר מדי, ואני כאילו מרגיש תודה שנתנו לי הזדמנות לדבר איתו, כן? ממש מודים אנחנו על שאנחנו מודים לך, וזה מה שיהודי אומר בסוף התפילה, וזה לא מתחרה עם כל העריכות שאומר החזן וכו', זה פשוט כולם אומרים איזה יופי, כן? זה פחות יותר מה, זה היסוד שמודים דרבנן לפי שמתואר כאן. הוא האמת די דומה לברכת כהנים, מה שדיברנו סוד לא ברכת כהנים, מה המגיבים? זה גילוי שכינה, אנחנו גם תפילה זה סוג של עמידה לפני המקום. כן, מישהו פה רוצה להעיר? כן, ברכה.
למה?
אנחנו מתבגרים עדיין, בסדר, זה יגיע.
למה אין, אז אנחנו לא אומרים מודים, כאילו מודים דרבנן בתפילת לחש. כאילו, אם אנחנו אומרים תפילה, כן. אומרים תודה על זה שהתפללנו, האפשרות להתפלל, אז זה צריך להיות בתפילה בלחש. אולי זה דווקא תודה על זה שאנחנו יכולים להתפלל בציבור, כציבור.
שאלה טובה. אולי התשובה גם טובה, אבל... אני לא יודע, אבל אני חושב שזה... זה בין היסוד שמודים רבנן. מודים אנחנו לך, עד שאנחנו מודים לך. כן, משה.
אני חושב שיש משהו
שקודם נשמע,
זה כאילו כאילו מלך שירה קיים. שההודעה זה דבר, מהותו זה אינסופי. זה אפשר לומר אמה. אפשר להמשיך את זה, צריכים להמשיך את זה, כאילו. ולומר עוד, ומה שאומרים, איך אומר, ה-recursiveness של זה, שאומרים אנחנו מודים על שאנחנו מודים, אז אפשר לומר עוד, מודים על שונים שאנחנו מודים שאנחנו מודים. זאת אומרת, וזה יוצר דווקא את ההרגשה של אינסופיות של זה, וזה, אם זה, אז רב פאפה לא מדבר סתם איזשהו מחמיר כזה, זה נאמר את כולם. לא, זה התהליך, התהליך של דורי דורות, שהוא כבר יצרו כל התקודות, שחייבים לומר, הם כבר בעולם.
יפה. אני יכול להגיד שגם בדוגמאות אחרות של הפאפה מנסים להגיד את זה, בחלקם זה עובד מאוד יפה, בחלקם פחות. אני אתן לך את הדוגמאות האחרות, אשר יצר, לא שמתם לב פעם שזה קצת כפול שם כאילו? היו שם שני נוסחים שהפאפה החליא אותם, ברכת הקשת. זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. זה פשוט היה או זוכר הברית או נאמן בבריתו, קיים במאמרו. המקום שאני מכיר שזה מצליח, כאילו... מאוד יפה, זה ברכות התורה. כשלומדים את הגמרא בברכות י"א, יש שם שלוש דעות, מה לברך. אומר רב פאפא, לברך את שלושתם. ולכן יש לנו שלוש ברכות התורה, בשפה למדנית, בריסקאית, ההסבר המקובל, ההסבר יפה הוא, שמברכים שלוש ברכות, כי יש שלושה עניינים בתלמוד תורה, או יש אומרים אחד כנגד תורה שבכתב, אחד כנגד משנה, אחד כנגד גמרא, יש כל מיני הסברים, אבל הם כולם מחפשים, שיש כפילות, צריך לחפש את המשמעות העמוקה יותר, הייתי אומר, כמעט הייתי אומר ככה, תבנית להצעת עבודה מול רב פאפא, אתה מגלה שרב פאפא מציע להגיד את כולם, אז להגיד שדווקא הצירוף של כולם יוצר ניואנסים יותר עמוקים, כלומר, היכולת שלי... דווקא לחבר ולחבר, הוא אומר שאתה שם לב שיש גם את זה וגם את זה וגם את זה, וזה אולי מעמיק ומחדד. רגע, אני לפחות מרגיש שאולי חלק מהלימוד צריך להיות גם לקבל את רב פאפא וגם לחזור קצת אחורה, כלומר כשקולטים שמה שמודים דרמה מנסה להגיד זה תודה, זה שאני אומר תודה, אני לעולם לא הרגשתי את זה מתוך הטקסט שבסידור, כי זה הולך לאיבוד בעריכות, זאת אומרת, אז הלימוד יש לנו איזושהי התבוננות, יכולת של פרספקטיבה, שאנחנו עכשיו קולטים את הרעיון, ועכשיו זה לא לגרש את רב פאפא, לחבר את זה לרב פאפא, ואולי לחיות בתודה כפולה, שאני אומר תודה על ההודעה, אבל גם אני בעצמי אומר תודה. כלומר, זה בסופו של דבר, מודים דרבה, הפך להיות תודה של הציבור. בכל אופן, עד כאן ענייני מודים דרבנן, בסדר? ומי פה אומר את הגמרא, אמר רבי יצחק, לעולם תהי מה ציבור עליך, שערי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינה. וכאן הגמרא מעמידה על יסוד שאני חייב להגיד, הוא חזק מאוד בברכת כהנים, לא, עד שלא דיברנו עליו, שחוץ מכל השראת שכינה ושימת השם וכל מה שהדברים הגדולים שדיברנו, גם צריך לדעת שאתה לוקח כהנים, אין פה אף כהן היום, דיוויד לא בא, אתה לוקח כהנים והם עומדים לפני הציבור, כלומר אני העבודה שלי זה לדבר לפני אנשים, אבל יש אנשים שזה קצת קשה להם, כן? כאילו יש אנשים ביישנים, אנשים שלא אוהבים מיקרופון, וכאן הגמרא מדברת, כאילו, באיזה מצב אדם צריך לעמוד לפני קהל, זה מאוד דומה ביסודו של דבר למה שאני אומר קודם על התורה. אתה עובד למען התורה או התורה משרתת אותך? וכאן אתה עומד לפני הציבור, אתה יכול להגיד, וואו, תראו איך אני קיבלתי כיבודים, כאילו גם חזנים זה אותם בעיה, כן? קיבלתי כיבודים, אני או מה הציבור עליך אומר שאתה מבין שאתה בשבילם, אתה צריך אפילו לדאוג מהעמידה הזאת, וכאן תראו מה, איך הגמרא אומרת את זה, שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינה, אבל מה ההסבר של זה? כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינה, כלומר הקדוש ברוך הוא כביכול מה עשה? הוא כביכול ויתר, כן? אתה כביכול, אתה שם את הגב שלך לקדוש ברוך הוא, מה זה בעצם אומר עליך? אתה צריך להבין את כובד הראש הנדרש מהפעולה הזו, הייתי אומר את השלוחו של מקום, זה המשמעות של אחוריהם כלפי שכינה. כאן הגמרא אומרת דבר מדהים, אני מנסה שזה ינחה אותי בעבודה עם תלמידים. רב נחמן אמר מאחה, ויקום המלך דוד על רגליו, ויאמר שימוני אחי ועמי. כאן הגמרא רואה בזה איזושהי סתירה מסוימת. אם אחי, למה עמי? אם עמי, למה אחי? אני יכול להגיד, זה היום דילמה גדולה מאוד בחינוך, כמה להיות סחבק של החבר'ה? היום החבר'ה רוצים שהרב יהיה מדריך נוער, זה מה שהם רוצים. פחות או יותר, שהרב יהיה חבר שלהם, שהוא ישמע את המוזיקה שלהם, שהוא יבין אותם. לא מזמן, באחד מהעלונים פה של שבת, של צוהר, אחד מהרבנים פרסם איזה מאמר, כאילו שרב קהילה צריך להיות מדריך בבני עקיבא או משהו כזה, די-ג'יי כזה, כן, שהוא מעסיק אותם בקיץ וכו', כן? ואני מניח שאתם יודעים שיש גם מודל אחר, כן? שהרב דומה כמלאך השם צבקות עכשיו גם בבתים הדור שלפנינו ההורים היו סמכות, כן? וגם היום מצפים יש אווירה אחרת והגמרא כאן מדבר על זה שהוא שילוב ביניהם, הגמרא רואה סתירה, ואז היא אומרת את הדבר הבא. אמר רבי אלעזר, אמר להם דוד לישראל, אם אתם שומעים לי, אחי אתם, ואם לאו, עמי אתם, ואני רודה אתכם במקל. בעצם מה שהגמרא אומרת כאן הוא, שנכון שדוד המלך, זה המסר, איך למדו מפה עם הציבור עליך? שדוד המלך מתחיל בעמי אתם. דוד המלך מתחיל, סליחה, באחי אתם. בלי שררה. הפוך, הוא עובד בשבילם, לא הם עובדים בשבילו. ככה השלטון צריך להרגיש. כל השחיתות השלטונית, היום שקיימת, זה כי לא יודעים את הסוד הזה. כי שלטון הוא היחידים של להרוויח דברים. אבל אם אתה חי באווירה הנכונה, ששלטון הוא לא לשלוט על האנשים, לא לשרת אותם, אז ודאי, זה מה ציבור עליך? אתה צריך להיות ראוי לתפקיד, אתה צריך להבין איזה אחריות מוטלת עליך. אבל מה שכן, הגמרא הזאת מדברת, זה על איזון נורא עדין, שאני חושב שטוב לשאוף אליו בעבודה חינוכית. מצד אחד ליצור אווירה טובה של אחים, מושכני אחריך נרוצה, אבל לא לוותר על זה שאתה מוביל, לא לוותר על זה שיש מושכות, לא לוותר על זה שיש דרישות, לא לוותר על זה שיש לך אופק רחב יותר, ו... עדיף לא להשתמש במקל, כן, כמו טדי רוזוולט, כן, עדיף maybe carry a big stick, אבל לא, עדיף לא להשתמש בו בבית, אבל צריך לדעת שרק למתוכן ורק אחי אתם כל היום, זה גם בעיה, אחי ועמי. והגמרא ממשיכה, רבו דל אמרי מאחה, ואין הכהנים רשאים לעלות בסנדלן לדוכן, וזהו אחת מתשע תקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי לכבוד חודש אב. מהי טיימה? לאו משום כבוד ציבור. וכאן תראו, הגמרא התחילה בימה ציבור מהכהנים שאחוריהם לשכינה, המשיכה בדוד המלך שהבין מה זה בימה ציבור, שהוא עובד בשבילם, והיא באופן מוזר אומרת את זה על הסנדלים, כן? תראו את רשי, רשי אומר לאו משום אימתא דציבורא, מפני שמסתלקים בגדיו העשויים למידתו בהגבהת ידיו, ונראים סנדליו לציבור, ואין אין ראויים לראות מפני טיט שעליהם. ובלשון אחרת, אתה חושב שבברכת כהנים איזה כובד קיבלת, אתה עולה לדוכן, מקבל ראשון, אתה יודע מה בעצם כולם יראו? את מה שאתה מנסה להסתיר. יש פה דימוי בעיני הגמרא שהכהן קצת חושף את עצמו.
אז לרשי היה גרסה אחרת?
יכול להיות, אני לא בדקתי בגרסות, לא הספקתי היום, אבל שמתי לב לזה גם, שרשי פה לא גורס כבוד ציבור, כנראה עם הציבור, האמת שגם בגמרא לפני כן כתוב עם הציבור. ופה כאילו הגמרא בוחרת, זה בתוך מסכת סוטה, זה הגמרא האחרונה של ברכת כהנים. אני מקווה, אמרתי לכם באלול, להשלים מזוויות אחרות, מחוץ למסכת סוטה. אבל כאילו הגמרא בוחרת איך לסיים את ברכת כהנים, באמירה לכהן, אתה חושב שקיבלת כובד? האמת, כשאתה עומד לפני ציבור, אתה יודע מה קורה לך? אתה חשוף. גם בעבודה חינוכית, אם אתה רוצה באמת להגיע לאנשים, אתה צריך קצת להיחשף. לדבר מהלב שלך, לשתף בחוויות, רק להטיף, זה לא זה. ויש איזושהי חשיפה, כאן בדימוי של החשיפה זה הטיט שברגליים שלך, הייתי אומר, זה הלכלוך שיש לך, כל הצדדים הפחות יפים בך, הרגליים, מי שרוצה לדרוש גם, אחת הדימוי, זה המקומות שאתה הולך עליהם, זה המרחב שאתה חי בתוכו, זה הדברים שראית, שעשית, בסופו של דבר, אנשים רואים את זה. ודע לך שברכת כהנים זה אימת ציבור לא פחות מכובד. אבל הגמרא דוחה את זה. אמר רב אשי, לא, הטעם שמא נפסקה לו רצועה בסנדלו, ועדר עזי למקטרי ואמרי בן גרושה ובן חלוצה. זו גמרא משונה מאוד. כמה אומר רב אשי, אולי הכהן תוך כדי ברכת כהנים, מה הוא ישים לב? שנפסקה לו הרצועה. ועל מה כולם מסתכלים? על הסנדלים הקורות שלו, כן? ומה הוא יעסיק אותו בזמן ברכת כהנים? שצוחקים עליי. אז מה הוא יעשה באמצע ברכת כהנים? הוא ירוץ לקשור לעצמו את הסנדל. ואז מה יקרה אם הוא ירוץ לקשור לעצמו את הסנדל? זה כמו אדם שבאמצע העבודה הוא זורק את המפתחות והולך. אז מה יגידו? הוא לא כהן. יראו בן גרושה ובן חלוצה הוא. לכן אמרו שתעלה בלי נעליים. זה מה שהגמרא אומרת.
למה לא אחת פה לא רחצים את הרגליים?
לבנתי.
זה גם... יש איזשהו חסר כבוד של יחידות.
כן, בגלל השעה אני חייב לגמור את 9:30, לא נוכל קצת להרחיב בזה, אבל הסיומת של ברכת כהנים היא קודם כל פחת ההיגד של החטיבה הספרותית, היא מדהימה. כלומר, עד שאתה מגיע לגבעים של ברכת כהנים, הגמרא הזאת בוחרת לסיים בכמה הכהן חשוף, כמה הכהן נראו כמו מכוער, כמה הוא בסכנות, ואיזשהו מקום הורדת הנעליים פה שצריך לחשוב על הג'סטה הזאת כאילו מצילה אותו ממה? מהלכלוך שלו, כן? כביכול כאילו הג'סטה הזאת שהורדת הנעליים היא פונה לכהן, ואת אומרת זה משפיל אותו, זה שוב איזשהו מקום שאל נעליך מעל רגליך, הוא קצת מזכיר לך, עושה לך קצת פרופורציות על מי אתה. כלומר, אדם שמוריד נעליים, תחשבו לקראת 9 באב, לקראת יום כיפור, מה זה באמת עושה לו? שהוא חולץ מעליו? זה כמו לקחת לאדם את המפתחות של המכונית. עכשיו, כמה אתה... כאילו, הרגליים שלנו הם לוקחות אותנו כל מיני מקומות. כי בכל הייתי אומר, נתקים את הכהן מעצמו כמעט. בסדר, אנחנו נעצור כאן, עכשיו מי שצריך מהר. בעזרת השם שבוע באישור של יושי, במגילת איכה, אחרי זה עושה בין הזמנים, בסדר? ונחדש בעזרת השם באלול. אני יוצא מייל כבר עם הפרטים. יאללה טוב. חודש טוב.